שלום וברוכים הבאים לתוכנית 72 של ספק סביר. היום יום שבת, ה-20 לאוגוסט 2011, ופה נמצאים מאובק ממילואים בדרום הרחוק, רן אבירם.
אהלן.
לא מאובקת מחיי הנוחות ברמת גן תל אביב, אבירוב. אבירוב.
אבירוב, זה מה שאני בשבילך, אירון
אבירוב.
היי.
משוחרר עכשיו כשאין עליו כבר את כבלי הזוגיות ברק ניצן.
כן.
כן, ואחרי ששני תשמע את זה גם באמת.
אני עדיין עייף מאתמול.
מה היה אתמול?
אני לא גנתר, יהיה.
אוקיי. מביאת האבטיח, ליאור הלוי.
ושכחה לקנות שתייה.
ושכחה לקנות שתייה. בהיעדרה של שני, שהיא ממלאת את, חבר הצוות שלנו שמבקר באנגליה השבוע, אין לנו תמיכה מוסרית.
Let's begin.
טוב, זה רק מהיום בבוקר פחות או יותר. עוד לא מצאתי סימוכים לזה מעבר, ולא כך הספקתי לחטט, אבל זה מגיע מ-New Scientist, והבנתי שזה עלה כבר בעוד כמה מקומות שאתם קוראים, אז כנראה יש לזה איזשהו ביסוס. קבוצת מדענים בראשותו של ארהט אבזנוב מאוניברסיטת הרווארד עצרו את פיתוחו של עובר תרנגולת, למעשה שינו קצת את תהליך ההתפתחות שלו בתוך הביצה אני מניח, כדי לגרום לו לרגרסיה ולפתח מה שאנחנו נקרא לו גנים קדומים יותר, שיהיה יותר לתאי מתרנגולי. ספציפית, הם גרמו למקור שלו להפוך להיות יותר לתאי, להפוך לחותם.
זה די מגניב.
זה די, כן, זה די מגניב. הם עשו את זה לכך, זה לא באמת לגרום לגנים כאלה לעבוד ולא, ולמנוע מאחרים. זה בעצם, הם חסמו מולקולות שאמורות להפעיל גנים מסוימים בשלבים מסוימים במהלך התהליך העיברות. לא? לא יודע? שאתה עובר? לא, זה כלומר, זה אחרי התברות. זה תהליך, זה לא הריון. ההתפתחות. הם עצרו איזשהו מנגנון שגורם לעצמות קדם הפנים להתמזג לכדי מקור, עצרו אותו ספציפית במרכז. מסתבר שבתנינים, למשל, יש שתי עצמות גדולות משני הצדדים. אצל ציפורים, כל המקור, כל החותם הופך לעצם אחת גדולה. אז הם עצרו אותו, את תהליך ההתפתחות זה במרכז, לכך שהם פשוט חסמו את המולקולות האלה, הם מילאו את זה בג'ל, כן, בג'ל ספציפית, שמלא בפרוטאינים, שנדבקים למולקולות המסמנות האלה.
חכה שנייה, זה לא סתם, זה שעניין אתי עם כל הסיפור הזה, ולכן אסור להם...
הם לא אפשרו לעובר להתפתח, הם היו צריכים להרוג אותו לפני. לא להרוג, סליחה, לעצור את ההתפתחות.
כן, זה אומר שאת כל התהליך הם עשו בזמן שהדברים האלה נמצאים בתוך ביצים. פותחים את הקליפה, מחדירים את החומר.
ספציפית למרכז המקור. זה עוד לא היה מקור, וזה גם לא הפך להיות מקור. זה הנקודה, זה הפך להיות חותם דמוי לתאה. באופן לא בלתי צפוי. הם אמרו, אבזנוב אמר, זה נראה בדיוק כמו חותם של אליגטור. בערך ביום החמישי. מטרת הפיתוח הזה, דרך אגב, לא הייתה, כלומר, הניסיון לעצור, להחזיר לאחור את השעון האבולוציוני, לא הייתה חיפוש אחרי איזושהי מחלה או מחקר גנטי בפני עצמו, אלא בקשתו של אבזנוב לפתח דינוזאורים.
כן, זה פשוט היה ניסוי מפלצתי.
זה היה ניסוי מפלצתי שמטרתו לחזור למניראפטורה, הדינוזאור קטן שממנו ככל הנראה התפתחו כל הציפורים של היום. הדוקטור החביב, אני מניח שהוא דוקטור, מנסה לחזור לימים האלה ממש, ושאיפתו הוא להתקדם במחקר, להגיע למצב שבו הוא יכול לעצור סממנים מולקולריים כאלה ואחרים, כדי לגרום לתרנגול להפוך להיות דינוזאור. רק כדי להעביר, אגב, למשל את המולקולות הספציפיות שאותם הוא גילה איפה לחסום ומתי, הוא מצא על ידי כך שהוא פשוט חקר, אני רוצה להגיד, אליגטור זה תנין בעברית, נכון? לא תמסך. אני אתן בלבל ביניהם. בכל מקרה, לצורך העניין תנין. הוא חקר את ה... הוא בדק קודם כל איך זה קורה בתנין, ומשם יישם את זה על התרנגולת. שזה מעניין, זאת אומרת, שהם עדיין חולקים את אותן מולקולות מעודדות ואו מדכאות משותפות ביחד. זהו, לטענתו... הוא, אתם יודעים, לא רחוק היום.
כן, כי חלקנו לא ראו את ג'וראסיק פארק.
זהו, שנייה, למה הם היו צריכים להמית אותם? למה יש פה בעיה אתית?
שאלה טובה. אני מניח שהכוונה שאסור לאפשר ליצורים ששינית באופן מחזרי מדי את התהליך ההתפתחות שלהם לבקוע או להתפתח או whatever, להיוולד בסופו של דבר, ולו מחשש שזה מאוד כואב או משהו, והיצור יחיה בחיים מאוד כואבים. זה מה שאני מנחש.
כן, הטענה היא שהשינוי הזה למשל, אם אתה עושה רק אותו, מלא, אם היית הופך את כולו לדינוזאור, אולי אין הרבה בעיות. אבל שהפכת לא רק את המקור למשהו דפוק שהוא לא יכול להשתמש בו, it's really sad.
אבל חותכים לסלמנדרות את העדשות כבר 30 שנה, אז זה...
מייצרים עכברים עם סרטן. Don't ask me.
אני לא יודע. אני לא יודע, באמת אני לא יודע למה דווקא פה ולא שם, אבל זה לא נשמע כמו משהו נדיר או מיוחד. אני חושב שזה הליך סטנדרטי בביצוע בניסויים בעוברים.
יכול להיות שפשוט כדי לחשב כמתקן שיש בו בעלי חיים מונדסים גנטית חיים, אתה צריך לעבור איזושהי רמה של רישוי ובקרה.
היה רשום אתי, לא עניין של רישום ובקרה. אפשר היה לאכול אותו אחר כך ולברר מה הטעם. האם עדיין יש לו טעם של תרנגולת?
I'd be into that.
Nice. טוב, סוף סוף, אני חייב לציין ש... כאילו, זה קצת מאכזב לעבור ולראות כמה המחקרים הם נאצלים ושימושיים, ואני שמח לראות שיש באמת some mad scientists are there doing some wacky shit.
Just, yeah, ridiculous wacky shit. כאילו, זה בדיוק הנקודה היא שהוא לא, הוא לא הפעיל גנים שהיו רדומים בשביל ליצור... דמוי דינוזאור, או סליחה, ליתר דיוק, דינוזאור או תרנגולים, חלקים של דינוזאור, שאגב דיברנו על זה, כבר הזכרנו את זה בעבר. הוא פשוט דפק את הכימיה בזמן העוברי, זה לא מה שאנחנו רוצים.
אני רוצה.
לא, אתה לא רוצה את זה, אירון.
תאר לך שהיה יכול להיות לך ילד?
כבר לא.
רגע, שהיה יכול להפוך לטרדקטייל.
כן.
זה היה מגניב?
לא, זה היה נוראי. הייתי הורג אותו אם הייתי יודע.
טוב, אני בעד, אני לא יודע. אני לא מבין למה אתם כאלה דאונרים.
מניח שהוא חי את החיים האלה בסתר, אם הוא היה מראה לי שהוא יכול להפוך לטרדקטייל, I would fucking murder right there and then.
תרנגולות כבר היום הם סוג של pitiful excuse for nature fuck up. כאילו עם הנוצות והכנפיים, אבל הן רק הולכות. הם אפילו לא קופצות. וכאילו, אז בינינו נראה לי שלהחזיר אותם למצב של זה דווקא תיקון טעות. זה לא... צריך להרוג את כל התרנגולות ולהשאיר רק את אלה עם חלקים דינוזאורים.
סליחה, תרנגול זה הקמיה של בני יהודה. איך אתה יכול להרוג את כולם? באמת.
זה דמות טובה להרוג גם את בני יהודה. And cut. רוני ביקש בפברואר, לפני שנים רבות, שנעשה אייטם על ביקיור לייזר. אז הביקיור לייזר זה מכשיר שפולט אור, שפולט לייזר, ועל פי האתר והעלונים וכל הסקירות שהיו בעיתונים, זה מכשיר שיכול לטפל בהכל. כלומר, כאבים באור, כאבי גב תפוס, כאבי שרירים, כאבי מפרקים, כאבים בסחוס, כל דבר שיש לך פחות או יותר יכול לטפל בו. כן?
אתה אמרת כאבים באור?
כאבים באור.
מה זה כאבים באור?
כביעות, פצעים, דברים כאלה.
אוקיי.
כן. ובאופן כאי, המוצר הזה הוא תחת קטגוריה שמסתבר שהיא מאוד נפוצה בעולם, למרות שבארץ היא רק עכשיו מתחילה להיכנס, שזה LLLT. Low Level Laser Therapy, שגם ידוע בתור Bioluminescent Therapy וגם בתור Cold Laser Therapy. כן, וזה מאוד מאוד נפוץ. התחום בפופולריות ה-New Age-ית שלו, נגיד את זה ככה, הוא קיים כבר בערך 20 שנה. השורשים שלו נעוצים בניסיון לשחזר דיקור בלי מחתים. ואז אמרו, לייזר יכול להפעיל כל מיני כוחות, אז בוא נשתמש בו במקום דיקור, והיופי זה שבהתחלה אמרו, זה הדיקור הכי מוצלח שיכול להיות, כי אתה לא צריך אפילו לכוון לנקודה. השטח שהוא מכסה כל כך גדול, שבטוח תפגע בנקודה הנכונה. לכן גם אנשים לא מקצועיים יכולים להשתמש בזה בבית. כן.
אבל אם יש שתי נקודות קרובות, אתה יכול להפעיל שתי נקודות שהן יכולות להיות מנוגדות אחת לשנייה, או משהו כזה.
ליאורה, את פונה... את... אם את לא מבינה בנושא, אל תדברי עליו. כן, הלייזר יודע. ובאמת, בארצות הברית באופן כללי, או בכל העולם באופן כללי, זה גם חזק מאוד באירופה, המוצרים האלה באמת משמשים להכל. הפסקת אישון, התחלת אישון, גמילה מסמים, ריפוי כאבים, גיל קשיש, התחדשות הורית, סגירת פצעים, הכל. לא פדופיליה, אבל אימפוטנציה. זה מרפא. לא, חלק מהם אומרים גם שזה מרפא אימפוטנציה. כן. אז בכל אופן, בוא לפני שניכנס ספציפית למוצר הזה, בוא נדבר קודם על הסבירות של התהליך הזה. אפילו פה בפודקאסט סיכרנו כמה חדשות מדעיות על מתקנים רפואיים שמשתמשים בלייזר. וספציפית גם, אפילו משתמשים בלייזר, אפילו בחלק מהדברים שהתרפיה הזאת מתיימרת לטפל בהם. היה לנו אפילו ממש פה מאוניברסיטת תל אביב, ששמים איזושהי תמיסה עם חלקיקים בתוך פצע, מהירים עליו בלייזר עם אור מסוים, והפצע נסגר הרבה יותר מהיר ובלי צלקת. היה לנו מחקר, בהתחלה זה היה בדיקור, אחרי זה השתמשו גם בקרני אור, כדי לעורר קולטנים מסוימים באור באזור של פצע, שמשחרר חומר משכך כאבים, היו כל מיני דברים כאלה. ברמת הסבירות, זה נראה שעל פניו יכול להיות שלייזר מפעיל מנגנונים מסוימים בגוף שהם עוזרים לחלק מהתופעות האלה. פה גם אולי בוא נעשה קצת דימיסטיפיקציה, כי לייזר נשמע כמו משהו מאוד מורכב. לייזר זה פשוט, או כשאומרים לייזר, מתכוונים לאור בתדר אחיד, בעוצמה מספקת, באלומה אחת. זה פשוט לייזר. לצורך העניין, הסיבה שאור שמש זה לא לייזר, זה כי אור שמש משחרר הרבה מאוד תדרים שונים בהרבה מאוד עוצמות שונות. ואם אתה מצליח לייצר אלומת אור בתדר אחד, בעוצמה אחת, זה נקרא לייזר.
זה AM או FM?
לא ולא. לייזר ספציפית מדבר על השיטה הישנה שבה יצרו את האור הזה, זה light amplification by stimulated emission of radiation. היום כבר יוצרים אור בצורה כזאת באופן אחר, אבל מה? סקסי, כן? אבל כעיקרון כשאומרים לייזר מתכוונים לאור בתדר מסוים בעוצמה מסוימת. אז יכול להיות שתדרים מסוימים ועוצמות מסוימות גורמים לדברים מסוימים באור ובפצע וברקמות. לדוגמה, אנחנו יודעים שאור שמש מתחיל שרשרת כימית שיוצרת ויטמין D בגוף, שזה אכן ידוע, כך שעל פניו זה יכול להיות נכון. אממה, ספציפית המכשירים האלה, בגלל שהם רוצים לקבל אישורי מחירה בכל העולם וכולי, הם משתמשים באנרגיות מאוד 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 נמוכות, ובתדרי אור שלא יכולים ליצור את כל התגובות הנהדרות האלה שאנחנו מדברים עליהם. ספציפית במכשיר הזה, בביקיור, הנורית חיווי שמראה לך שהלייזר פועל, עוצמתה כפולה מעוצמת הלייזר שפועל. בספקים של המוצר, אז הנורית חיווי באורך גל של 500 ננומטר, הלייזר הוא באורך גל של 800 ומשהו ננומטר, לכן הלייזר הוא גם אדום, והנורית חיווי ירוקה, שזה כמובן די פתק. מעבר לזה, כלל ספציפי במוצרים רפואיים אומר ככה: ככל שטיפול מסוים יותר אפקטיבי, כנראה שהוא רלוונטי לתופעות הולכות ויותר ויותר ספציפיות. כלומר, באופן כללי ברפואה, אם אתה רואה טיפול שהוא רלוונטי להמון המון המון דברים, הוא כנראה באפקטיביות אפס. טיפולים אפקטיביים הם למטרות ספציפיות, משתמשים במנגנונים ספציפיים, והסיכוי שמשהו שגם עוזר לך לגרום לעשן, ירפא פצעים פתוחים ויטפל בכאבי השרירים שלך, הוא אפקט הפלצבו פחות או יותר.
אבל מה זה אומר אם בכלל לגבי היכולת שלו אולי לטפל באחד מכל הקשת הזאת?
יפה, אז עוד מעט ניכנס לזה. יש מחקרים שבדברים מסוימים מראים דברים טובים, אבל באופן כללי כמוצר הוא נראה מפוקפק לחלוטין. כל המוצרים האלה נראים מפוקפקים לחלוטין. עכשיו, כשעוברים על הספקים הטכניים שלו, אז רואים שהשפה היא מאוד מורפלת, ובמקומות שבהם המוצר כן נכנס לטענות שאפשר לבחון את הסבירות שלהם, כמו הוא אומר שזה מגביר את ייצור ה-ATP בתא, שזה מולקולות שנושאות אנרגיה.
ATP זו מולקולת האנרגיה הבסיסית בתא.
כן. שהוא פותח את השערים היונים כדי אפשר תחלופה יותר טובה של מסרים אל ומתוך התא. כשמחפשים מחקרים שעוסקים בדברים האלה ספציפיים, רואים שאין לדברים האלה ביסוסים מדעיים טובים, וגם הסבירות שלהם היא נמוכה יחסית. כלומר, כל התחום הזה הוא נשען על העובדה שלחלק מהטענות הן ברורות מאליהן, ואז יש המון מחקרים שתומכים בהן, אבל ברגע שאתה מרחיב את הטענות ומתחיל להגיד מה זה גם יכול לעשות, אז הסבירות נמוכה, אבל המוצר עדיין יכול להתהדר ב-2000 מחקרים קליניים. ברור שיש 2000 מחקרים קליניים, כי לדוגמה אור שמש יוצר ויטמין D בגוף, אז בבירור יש השפעה של אור על הגוף.
אני אגיד לך איזה מחקר הם לא לוקחים? את המחקר שמצאתי, ובזמנו הסתכלתי על זה, אבל לא עשיתי אייטם, ה-LLT, Low Laser Therapy, Treatment, TT, whatever, אז עשו systematic review על היכולת שזה לעזור לכאבי גב תחתון, והמסקנות היו inconclusive, וצריך עוד מחקרים, מאז זה לא נראה מוצלח כל כך.
אז זהו, נעשו הרבה ריוויוז, גם קוקרין ריוויו וגם סיסטמטיק ריוויו במקומות אחרים, אני אכנס לזה אחר כך. כרגע ברמת הסבירות, באופן כללי הטיפולים האלה יש להם אפקט פיזיולוגי, אבל לא האפקטים שהם מדברים עליהם. עכשיו, ספציפית גם בעלון של המוצר הזה, אם אתם רואים לגבי טיפול רפואי שאין כזה דבר מינון יתר, כך על פי העלון, ושיש להתאים את הטיפול להרגשה אינדיבידואלית, זה מיידית מראה שכנראה האפקט פה הוא סובייקטיבי לחלוטין.
להבדיל מהרגשה הסובייקטיבית שיש לך.
אכן, בדיוק. שלא לדבר על העובדה שהעלון נגמר בתרפיה באור, משחר ההיסטוריה ועד ביקיו לייזר. מימי הלבנים, היוונים הקדמונים. כמובן של היוונים היה לייזר, כן? אוקיי, אז זה באופן כלי. עכשיו בואו נדבר על המאמנות של המוצר הספציפי הזה והדברים שהוא מתהדר להם. המוצר הזה מתהדר בהם. המוצר הזה מאוד מאוד הכיס אותי, כי האנשים פה עשו עבודה מאוד מאוד חזקה, ואני אומר את זה, מניפולציה של הנתונים והמידע כדי להטעות, וזה מאוד מאוד מעצבן. האתר נראה מאוד מאוד מקצועי, כל האישורים מסודרים בדיוק בסדר שיעשה את המניפולציות הנכונות. הם מצטטים מחקרים שאני אראה איך הם משנים את הניסוח של התמצות שלהם, ככה שזה בדיוק ייראה כאילו שזה מאוד מאוד סמכותי ותומך בהם, אבל זה למעשה לא. אז ככה.
כל זה נראה לך כמובן, אין לך הוכחות ואתה לא אומר שזה המקרה. Slandered
זה הניתוח, כן, זה הניתוח שאני עושה. אם הייתי רוצה לתכנן אתר שעושה מניפולציות שקריות על אנשים, ככה הייתי בונה אותו. אז ככה, הוא מתהדר מאוד באישורים של כל רשויות הבריאות מכל העולם וה-FDA וכולי. הנקודה היא שהלכתי ובדקתי מה האישורים האלה והתווי תקן האלה אומרים. בגדול הם אומרים שהלייזר לא יהרוג אותך. זה האישורים שהם מתהדרים. החברה מפרסמת ברחבה את החזון שלה, המחויבות למקצועיות. הם אפילו אומרים 2% מכל הרווחים הולכים לעמותות חברתיות. זה לפחות על פי מה שהם אומרים. כשחופרים, אז רואים שמאחורי BQ Laser עומדת חברה בשם Good Energy, שמאחוריה עומדת היבואנית הבלעדית אריקה קרמל מחיפה, שהחבר היחיד בחבר המנהלים שלה הוא, שנייה, מיקי שולסטר. מיקי שולסטר. כן, הוא ממש הצבן אותי. בחור בסדר כשלעצמו, פשוט הוא חבר לעוד ממציא בשם יונתן גרליץ, שעובד הרבה בתחום הלייזרים, והם הוציאו פטנט על המוצר. אחד מהדברים הכי חזקים לטובת המוצר זה שיש לו פטנט. עכשיו, נכנסתי למסמכים של הפטנט, על מה הפטנט עצמו שמיקי והבחור הזה עשו ביחד? זה על העובדה שצריך ללחוץ משני כיוונים על המכשיר כדי שהוא יפעל. זה כאילו safety feature. על זה הוא ענק להם פטנט. בכל המסמכים של הפטנט אין שום דבר לגבי הלייזר, העוצמה שלו, הטענות הרפואיות, כלום. זה לגבי העובדה שאתה צריך להכניס חלק מצד אחד, ואז ללחוץ אותו בו זמנית על הצד השני. על זה הם קיבלו פטנט. מה שמאפשר כמובן לשים פטנט approval מארצות הברית, טכנולוגיה מיוחדת שמוגנת בפטנט על כל המקומות שלהם. אז זה אחד מהדברים שאני מתכוון, המניפולציות שאתה יכול לעשות בהצגת הדברים. עכשיו, בבירור, שוב, אני עברתי על המסמכים של הפטנט, בבירור זה מתקן שהמטרה היחידה שלו זה להוציא פטנט על הטכנולוגיה. אין בו שום דבר, גם למעשה חלק מהרופאים שהעדויות שלהם כתובה באתר, אומרים, לא נוח להשתמש בזה, כי צריך ללחוץ משני הכיוונים, אז אתה לא יכול להשתמש בזה על הגב, אבל לכן אני אומר, בבירור זה משהו שנועד להביא לפטנט. הם גם ניסו להוציא טריידמרק על ביקיור לייזר, והם לא הצליחו להוציא, שוב, למרות שההצהרות הם כולם על הלייזר הזה וכולי וכולי, אני דרך השני האנשים האלה, אני הצלחתי לעקוב אחרי ההשתלשלות של המוצר, דרך איפה הוא רשום, באיזה כנסים הוא הוצג, בכולם הוא הוצג כמכשיר תחת הקטגוריה Dermatologically and Aesthetics. כלומר, זה מוצר שהוא בכל מקום שבו צריך אישור וידוד טכנית לטענות הרפואיות שלך, הוא בתור מוצר קוסמטיקה, אבל בכל אתר קצה שמשווק אותו הוא מוצר רפואי לטיפול בבעיות רפואיות. שזה שוב דגל אדום מאוד מאוד חזק בנוגע לדברים האלה. המוצר הזה, כל הקטע שלו זה שהוא משווק בתור המוצר היחיד ש... המוצר הכי טוב ש... ואז כשאתה נכנס לרשימת הטענות שהן אומרות, אז זה טענות טכניות. זה המוצר היחיד ש... יש לו בטריה קטנה לטעינה, ושיש לו את הקליפס בטיחות הזה וזה, אז הכותרת זה המוצר היחיד שעולה על כל השאר וזה וזה, אבל הטענות הן לא רפואיות בכלל, הן טענות זה. אותו דבר, זה המוצר היחיד עם פטנט, כי הפטנט הוא בנגוע להדק האידיוטי הזה.
יש עוד מכשירים כאלה אז, שמשתמשים, טוענים להיות, להשתמש באותה הטכנולוגיה?
יש עוד הרבה, זה תחום שהוא בומינג לגמרי בארצות הברית ובאירופה, לא יצא לי, לא ראיתי את דפי המוצר שלהם, זה לכאורה טוען שהוא היחיד שהוא קל, נייד, נטען, נצבר, בלה בלה בלה, כנראה בגלל האנרגיה מאוד נמוכה של הלייזר שלו, זה לצורך העניין, בדיל אקסטרים יש מצביעי לייזר שיכולים לעבר אותך, הוא כאילו לא יכול לעשות כלום. כן, אז זה כמה דגלים אדומים בנוגע למוצר הזה מהאתר. עכשיו בואו נדבר על הראיות שהאתר נותן, המחקרים שהוא מצטט. אז בכל מקום הוא אומר, אנחנו מגובים ב-2000 מחקרים, מתוכם 100 מחקרים בסמיות כפולה. זה נשמע מאוד מאוד רציני, עד שמתחילים לנבור ולראות. הרוב המכריע של המחקרים שהם מובילים אליהם זה מחקרים באופן כללי לגבי הטכנולוגיה של טיפול בלייזר, והמחקרים בסמיות כפולה הם או גרועים לחלוטין, כי... זה בסמיות כפולה, אבל אם N שווה 4, כלומר על 4 אנשים, היה אפילו אחד שמאוד אהבתי, N שווה ל-2.5. זה כנראה ממוצע מתוך אנליסיס אחר, לא בדיוק ברור לי, אבל N שווה 2.5, זה מאוד אהבתי. שזה רק מראה שגם מחקרים שיש עליהם את הלייבל של סמיות כפולה, הם לאו דווקא מחקרים איכותיים. מעבר לזה, יש כן מחקרים מאוד פוזיטיביים שזה מוביל אליהם, שהם לא קשורים למוצר הזה, אלא הם בוחנים שימוש באור על פצעים חיצוניים, בדברים מאוד מאוד ספציפיים, וזה מראה כן, אור יכול להוביל להגלדה מהירה של פצע, לדוגמה. שזה לא מהטענות שהמוצר באמת מתהדר בהם, אין בזה לדוגמה שום קשר לכאבי גב או ברכיים כואבות או כאלה. מעבר לזה, מה שאני מאוד מאוד אהבתי, יש להם טבלה יפה עם... ניתוח מחקרים משלהם שמראים כאילו את, זה נראה מאוד מאוד מקצועי, כמות האנשים, הפרוטוקולים שהשתמשו בהם, התוצאות שדווחו עליהם, יש גם תרגום לעברית ואני הלכתי עם מאמר המקור באנגלית שמי שעשה אותו זה כמובן רופא אור, שזה שוב גם אמור דרמטולוג, זה אמור להראות לך שזה לא באמת הטענות שהם טוענים לגבי ריפוי שרירים ורקמות, אף אחד שמומחה בזה לא בדק את זה. ושם זה מאוד מאוד מעניין. כל מחקר שהוא היה כזה, הפרוטוקולים בו היו לא משהו, אז הם ציינו את הנתונים הספציפיים שלו. כן, היה מעל ל-30% שיפור במדד הכאב הסובייקטיבי של הבן אדם, כי זה, כל המחקרים הם שאלות של הקלה בכאב. אז כל מחקר שהפרוטוקול שלו לא משהו, ציינו את הנתונים המדויקים שלו שהיו מאוד מרשימים. ברגע שהיו פרוטוקולים די טובים, אז הם עשו את הטריק היפה הבא. יש מחקר מאוד יפה, 400 איש. N שווה 400, נראה יפה, מחקר קליני, נעשה לאורך שנים, בדק על פי מדדים מוסכמים מראש, ובו הם ציינו בעמודת התוצאות, מספר ניכר של אנשים דיווחו על שיפור משמעותי. לא אחוז ניכר, מספר ניכר, שזה אומר לכאורה גם 20 איש, זה מספר ניכר, מתוך, אבל פשוט מתוך ה-400 זה מתחת לטעות הסטטיסטית. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד, נראה שיש פה עיוות מאוד מאוד ספציפי של השפה של המחקרים, ככה שהם ייראו מאוד מאוד מקצועיים, ייראו עם תוצאות מאוד מאוד מרשימות, אבל בסופו של דבר הם נופלים לאחת משלוש קטגוריות. מניפולציה שהנתונים או התיאור, שנראית מאוד מאוד מכוונת לעין הבלתי מקצועית שלי, מחקרים פוזיטיביים טובים מאוד שלא קשורים לתחומי העיסוק של המוצר הזה, אלא באופן כללי מדברים על השפעה של אור על רקמות. לדוגמה יש מחקרים מאוד טובים מן ויטרו ודברים שכאלה, שפשוט מראה לדוגמה, לא יודע מה, לדוגמה, הגלדה יותר טובה או הידבקות יותר טובה של תסיות דם, ומחקרים עם פרוטוקולים מאפנים, שבאמת כשהולכים ובודקים את המטה-אנליסיס והניתוחי העלה שעשו עליהם, אז רואים שהם תמיד נגמרים ב-inconclusive, need further data, non-significant improvement, או שההבדל בין קבוצת הביקורת לבין הפלצבו היה אפס, דברים שכאלה. יש גם הרבה מחקרים שמראים שהפלסבו היה יותר טוב מהלייזר האמיתי, כל השטיקים כאלה, ואפילו פה, כיעל המסורת הדיקורית שממנה זה הגיע, היה מקרה, הרי מה זה טיפול פלסבו בלייזר? זה פשוט לייזר בתדר לא נכון, או באלומת אור לא קוהרנטית, ואז במחקרים המסקנות היו ממש מה שרואים במחקרי דיקור, העובדה שהפלסבו היה יותר טוב, מראה שאלומה לא קוהרנטית היא דווקא דרך הטיפול המועדפת, ולכן טיפול באור עדיין עובד. אוקיי? אבל חשוב להבין, אלומה לא קוהרנטית של אור זה המונח הטכני ללא לייזר. זה לצורך העניין יכול להיות אור שמש או אור מהמנורה בבית שלכם. זה אלומת אור לא קוהרנטית.
זה גם איזו מניפולציה מוכרת בעולם העולם הטבעי או ה-New Age-י. לקחת מחקר עם מסקנה מסוימת, ולהשתמש באותה מסקנה לצורה חיובית על ידי שינוי כל מטרת המחקר. המחקר הייתה לבדוק האם זה עובד, הם משתמשים במחקר, כאילו, האם, מה השיטה הכי טובה להשתמש בו, שזה אדיר.
כן. עכשיו, מעבר למחקרים עצמם, הם גם נותנים כמובן עדויות של רופאים וכתבות בעיתונות וכולי, שכולם הם בסופו של דבר דיווח עצמי של אנשים. הכתבות ב-NRG ו-Ynet ו-TheMarker וכאלה, זה דודה שלי אמרה לי שזה עזר לה, אז השתמשתי בה כשעשיתי אימון בפארק, ובאמת הכאב ברגל נעלם, שכל העדויות האלה הם לחלוטין יכולות לנבוע מעצם העובדה שאתה מטפל בעצמך, עצם העובדה שזה נראה מרשים, עצם העובדה שכאב זה משהו מאוד סובייקטיבי שמשתנה על פי הרגשה, מצב רוח וזיכרון.
זמן?
זמן, כן. חלק מהמחקרים האלה הם על תהליכים שגם ככה קורים, לדוגמה, הגלדה של פצע או ריפוי של רקמות, ותמיד כאילו מאוד קשה למדוד כמה זה עזר אם בכלל. אז בסופו של דבר, זה האתר עם התדמית הכי טובה שראיתי עד היום, וההצטלה המדעית הכי טובה שראיתי עד היום, והאמת היא שהאתר, נגיד את זה ככה, לא מפריך את עצמו, אלא הייתי צריך לחקור יותר טוב בכיוון של הפטנטים והאנשים, ובאופן כללי לגבי כל התחום הזה. מה שבאמת אני יכול להבין למה זה נראה, לצורך העניין, מי שמבקר באתר, זה נראה נהדר, נראה עם סימוכים מדעיים, יש עדויות מראשי מחלקות ברמב״ם ובאיכילוב שמעידים שזה עזר לפציינטים. כן, מאוד מאוד מתסכל, זה מה שהכיס אותי המחקר הזה. במיוחד הקטע שראיתי שהפטנט הוצע על מנת להוציא פטנט, זה כן, כאקט שיווקי נטו, בלי שום דבר מאחורי זה. ובאופן כללי, כל הקטע הזה של הריפוי בלייזר, ריפוי באור, זה מקביל לריפוי בסאונד, ריפוי באמו, ריפוי בדיקור.
ריפוי בסאונד, יש כמה מחקרים חיוביים אמיתיים.
גם בריפוי באור?
לא, יש מכשירים בשימוש, ממש לריפוי פאקן, לא זוכר אם זה היה דלקות או
כן, כמו ריסוק של אבנים בכליות, אז ברטט פחות טוב, זה מביא להתפרקות של גושים וכולי, אבל זה בדיוק העניין, זה נושאים כל כך רחבים, עד שאתה יכול להוציא תכשירים עם הצרות מפה ועד הודעה חדשה, ולהגיד, יש לי מחקרים ממש טובים, כי מדברים על התחום הצר המאוד מאוד ספציפי, שבחיי היום יום אתה לא נתקל בו. זה שלייזר עוזר לאיחוי של תסיות דם זה נהדר, אבל הם משווקים את זה לכאב בברך מריצה. אבל הם מתהדרים בזה שכן, מחקרים מראים שלייזר עוזר לבריאות.
יש לי שאלה, יש בכלל מוצרים שנמכרים לציבור אך אינה נמצאים בשימוש במרפאות או מרפאות רשמיות, לא יודע איך לקרוא לזה, שעובדים או שיש להם סימוכים טובים? כאילו עושה לי את הרושם שאם משהו היה עובד בזה, היית מוצא אותו גם במרפאות. לא יודע אם ההיגיון שלי הוא, אתה יודע, אם זה, אז זה עובד או לא עובד?
זה עובד נהדר, זה מגדיל בצורה משמעותית את חשבון הבנק של הממציא והיבואן.
מעולה.
איזושהי הזהרה על המרחק שאתה, כי שלא.
לא, את ממש צריכה ללחוץ על זה כדי שזה יפעל, זה חלק ממנגנון הבטיחות. אז זהו, אז זה היה לבקשתו של, כן, רוני, אז אני מקווה שהיה שווה, אני מקווה שמפברואר עד היום לא קנית את המוצר. אביב, ספרי לנו על עולם חיצוני ומציאות אחרת.
אפשר לספר על משהו אחר במקום? אז ברוח העלאה באוב של נושאים שמאזינים ביקשו מאיתנו, דוד אלקוב כתב לנו שהוא בן 14 ואימא שלו עוסקת בטכניקת אלכסנדר, ואם נוכל לדבר קצת על הטכניקה. וזה היה בינואר, אז אני מניחה שעכשיו הוא בן 33 בערך, אבל עדיין יכול להיות מעניין לדבר על השיטה הזאת. אז פרדריק מתיאס אלכסנדר היה שחקן שייקספירי בסביבות סוף המאה ה-19, והוא פיתח כל מיני בעיות בקול, צרידות וקושי לנשום וקושי להופיע על הבמה וכל מיני כאלה, ולא נמצאה להם סיבה רפואית. ואז הוא הסתכל על עצמו בכמה מראות בזמן שהוא ניסה לדבר, בזמן שהוא ניסה לעשות איזשהו נאום שייקספירי כזה או אחר, והוא גילה שהוא מפעיל כל מיני שרירים שלו לצורך. נגיד הוא שולח את הראש קדימה, או שהוא מכווץ את השרירים של החלק העליון של הגוף, ממש לפני שהוא עומד לדבר. והוא גילה שאותה בעיה קיימת אצל כל מיני אנשים שמגלים בעיות נשימה ובעיות דיבור, שחקנים בעיקר, כי זה היה התחום שלו.
מתי הוא היה שחקן?
בסוף המאה ה-19. 1890 הוא התחיל את כל העסק הזה.
1890, אז עדיין, אם היית, מה שאנחנו חושבים היום על השחקן זה משהו אחר, השחקן אז, השימוש בכל והיכולת לשגר את המילים בצורה ברורה לטווח ארוך הייתה מאוד חשובה.
בהחלט, בהחלט. מתוך ההתבוננות הזאת ומתוך ההתנסות עם עצמו, הוא פיתח את טכניקת אלכסנדר, שהמטרה שלה היא באמת לשים לב לכל הפעולות האלה שאתה מבצע באופן לא כל כך מודע עם הגוף, וללמוד לשלוט בהן ולשנות אותן באופן מודע. בעצם אני חושבת שזה קורה לכולנו, אפשר אם נלך רגע לכיוון אנקדוטלי ואישי, אנחנו רואים הרבה פעמים גם עלינו וגם על אנשים אחרים, אנחנו נגיד עובדים על המחשב או משהו כזה, ופתאום אנחנו שמים לב שכל החצי שעה האחרונה מתחנו את הצוואר קדימה, או היינו עם הכתפיים למעלה, או אימצנו שרירים בצורה מיותרת, ולפעמים זה סתם נגמר בלשים לב שאימצנו את השרירים, או בקצת לחץ בכתפיים או משהו כזה, אבל קורה שזה מוביל גם לכאבים ולבעיות רציניות יותר, בין אם זה ביציבה או בכאבי גב, צוואר וכן הלאה. ואני בטוחה שאני לא צריכה להגיד שכאבי גב זה משהו שמשפיע על הרבה מאוד אנשים באוכלוסייה, וגם מוביל להפסדים, אנשים שלא יכולים ללכת לעבודה בגלל כאבים וכל מיני דברים שכאלה. עכשיו, שיטת אלכסנדר הזאת אומרת שבעצם את כל ההתנהגויות האלה, כל התנועות הלא רצוניות, אנחנו לומדים עם החיים. ילדים קטנים, כל השיטה בעצם עוברת בין דיבורים מאוד תכלס לבין קצת פניות לניו אייג' ולנפש וגוף, אז אנחנו אולי זרקו כל מיני מילים בתחום הזה, אבל אנחנו בכל זאת ננסה להפריד. אז הטענה היא שבתור ילדים, התנועה שלנו היא הכי טבעית, ואנחנו יודעים בדיוק איך להשתמש בגוף, אבל עם החינוך ועם הגדילה ועם ההתמודדות עם מצבי חיים שונים, אנחנו מפתחים כל מיני תנועות מסוימות או תנוחות מסוימות שמתקבעות אצלנו, ויוצרות איזושהי תבנית לא טבעית שגורמת לכל הבעיות והלחצים האלה. זה קורה הרבה פעמים, למשל, עם נפצעים, או אם יש איזושהי תאונה או טיפול כלשהו, שלמשל כואב לך ללכת על רגל שמאל, אז אתה מעביר את כל המשקל לרגל ימין, אפילו אחרי שנגמרת הבעיה ברגל שמאל, אתה עדיין מוצא את עצמך, שם הרבה מאוד משקל על רגל השנייה, ואז יוצר בעיות אחרות, בגלל הניסיון לפתור את הבעיה מלכתחילה.
פוגעת ברגל ימין, נשענת השמאל, אז שמאל נפגעת, סליחה, ואז ימין נפגעת, שאתה הולכת רגל שמאל, מחזירה את המאזן כל הזמן.
נשמע נהדר. זה אחלה לחיות ככה.
ככה אני חי.
אז אני מוליצה לך ללכת לטיפול בשיטת אלכסנדר. הטיפול הזה בדרך כלל מבוצע באופן אישי, מורה אחד ותלמיד אחד. יש גם טיפולים קבוצתיים, אבל זה פחות נפוץ. בעצם מה שקורה, המורה מתבונן בתלמיד, מבצע כל מיני פעולות רגילות לגמרי. זה קצת נראה דבילי מהצד, אומרים לו שב על כיסא, עכשיו תקום, עכשיו תלך, עכשיו תדבר, עכשיו תנסה לנשום. ותוך כדי המורה שם לב לכל הטאקלים האלה, לכל הבעיות, השימוש הלא נכון או המיותר בשרירים שהתלמיד מבצע, ובאופן מאוד מאוד עדין מראה לו, בין אם במילים או בנגיעות קטנות בכל מיני מקומות בגוף, אומר לו, אתה שם לב שאתה עכשיו מאמץ את השריר הזה, עכשיו תנסה להרפות אותו ולעשות את אותה תנועה. בכל מקרה, זאת אומרת, ראיתי איזה וידאו של 10 דקות מתוך טיפול שכזה, זה באמת נעשה בצורה מאוד, מאוד בלבוש מלא, מאוד עדין, מאוד, לא נראה כאילו יש שם משהו לא נוח, כי הרי כל המטרה היא שאתה אתה תשתחרר מדברים במקום להיות עוד יותר מקובץ ולחוץ. כן, בכל מקרה הרעיון הוא שעושים כמה וכמה טיפולים כאלה, המטפלים ממליצים על בין 20 ל-40, אתה לא חייב את הטיפולים האלה כל החיים בשביל לשרוד, אלא אתה לשרוד בשביל שלא ילך את הכאב כל הזמן, אלא אתה לומד את הטכניקה הזאת ולומד ליישם אותה במהלך החיים הרגילים שלך. זה, יש כל מיני buzzwords כאלה שנזרקות עם השיטה. מילה אחת זה direction, שזה מה שהמנחה בעצם עושה, היא דירקציו, בשביל להבין את איך שהגוף שלך עובד ולכוון אותך לאיך אתה אמור להפעיל אותו יותר טוב. מושג נוסף זה inhibition, השהיה של הדבר האוטומטי שבא לך לעשות, אז אתה לומד איך להשהות שנייה את התגובה האוטומטית, את הפעולה הנורא נורא טבעית, ולבחור לעשות פעולה אחרת יותר נכונה או יותר מועילה במקומה.
זה נשמע לגמרי כמו סדנת משחק. ככה אתה לומד, זה פחות אחד מהשיטות, ללמוד איך לשחק, כך להיכנס לתוך דמות. פשוט הדמות הזאת, הם מנסים למכור את אותה דמות לכולם. אני משער. יש דרך נכונה ללכת ויש דרך נכונה לנשום.
האמת שזו באמת שיטה שפונה, הרבה מאוד ממנה פונה לשחקנים ולמוזיקאים ולספורטאים גם. ספציפית לשחקנים שצריכים להיכנס לכל מיני דמויות וצריכים לשלוט בגוף שלהם ברמה מאוד מאוד גבוהה.
בעצם זה ללמד את הגוף מחדש, להיות בתנוחה מסוימת למצב מסוים. אם סתם לימדתי את הגוף שלי, לא יודעת, לשבת מול המחשב בצורה X והיא לא טובה לי, אז עכשיו אני מלמדת אותו מחדש לשבת בצורה הנכונה, ומרגע שקיבלתי את זה, בנושא הספציפי הזה, קיבלתי את הריפוי שלי.
זה הרעיון, כן, זה הרעיון. עכשיו, לפי האתר הארגון המורים הישראלי לטכניקת אלכסנדר, זה מיועד ל... אנשים שסובלים מכאבים בגב ובצוואר ובעיות מפרקים, אנשים שמרגישים בעיה ביציבה ובאיזון ובקואורדינציה, לחץ ומתח נפשי, קשיי ריכוז ולמידה, נשים בהיריון, וכמו שאמרתי, מוזיקאים, שחקנים וספורטאים, אנשים שצריכים תפקוד די גבוה.
עד עכשיו זה נשמע מאוד סביר הכל.
כן. אני לא הולכת להפיל שום פצצות.
כן, אני רוצה להגיד, זה נשמע מאוד סביר, כי זה הרבה מה שעושים בפיזיותרפיה. אבל הם לא טוענים לטפל בהפרעת ריכוז וקשב.
זהו, הפרעת ריכוז וקשב ועוד סעיף אחד של בעיות של עיכול ולחץ דם ונשימה. אלה דברים כבר קצת יותר בעייתיים. למרות שנשימה בעצם היה מה שהתחיל את הטכניקה הזאת מלכתחילה, זה לאו דווקא בא בצורה כל כך אינטואיטיבית שזה באמת יכול לעזור בנשימה. אבל בואו נעזוב שנייה את האינטואיציה בצד ונעבור לקצת מחקרים. אז אין יותר מדי מחקרים מדעיים פרופר בתחום הזה, גם כי הוא לא... הוא נחשב אלטרנטיבי, זאת אומרת, הוא טיפול כמו פיזיותרפיה, אבל הוא מקוטלג לפחות באנגליה תחת CAM, Complementary and Alternative Medicine, והוא לא אחד מהמאוד מוכרים, זאת אומרת, הוא לא דיקור סיני שכל אחד רוצה לעשות מחקרים בתחום, אלא יש כל מיני מחקרים קטנים, רובם באמת לא מאוד איכותיים, שמראים דברים די ספציפיים על די מעט אנשים, כמו למשל איזשהו מחקר מ-2002 על חולי פרקינסון, שחילקו, לקחו 90 איש, וחילקו אותם לשלוש קבוצות, אחת המשיכה לקפסול, כולם קיבלו את הטיפול הרגיל שחולי פרקינסון מקבלים, השיטה חלילה לא מתיימרת לרפא פרקינסון או משהו כזה, רק להקל על החיים של החולים. אז קבוצה אחת לא קיבלה שום דבר מלבד הטיפולים הרגילים, קבוצה אחת קיבלה... 24 שיעורים כאלה של טכניקת אלכסנדר, והקבוצה השלישית קיבלה 24 טיפולי עיסוי רגיל, שהמטרה שלהם לא הייתה לבחון האם עיסוי יותר טוב, אלא פשוט לתת איזשהו פלסבו של הנה נוגעים בך קצת, בצורה מאוד תמימה ושלא מרמזת שום דבר, אבל לא באמת מלמדים אותך את הטכניקה הזאת. אז שם לא היה שיפור מאוד גדול, אבל כן היה משהו משמעותי סטטיסטית לפחות, כן היו כל מיני מדדים שונים, אחד מהם על... התפקוד היומיומי, כל מיני פעולות, כמה הם יכולים לבצע אותם ובאיזה קלות, שהיה שיפור קטן. השיפור העיקרי היה בכל מיני דברים דווקא משניים יותר שבדקו, כמו באמת דברים יותר סובייקטיביים, כמו התחושה הכללית, דברים כמו דווקא דיבור והבעות פנים, שזה גם דברים שנפגעים אצל חולי פרקינסון, שיכול להיות שהם יותר מתקשרים ל-well-being הכללי, מאשר באמת לשיפורים ספציפיים בתפקודים. לגבי נשימה, זה היה מחקר ב-92 על שתי קבוצות של 10 אנשים ששיפרו קצת בכמה מדדים, זאת אומרת, חיכו אותם לשתי קבוצות, אחת קיבלה את הטיפולים האלה, אחת לא, זה היה קצת, זה לא מאוד מרשים, ולא מצאתי עוד מחקר שעסק בנושא של הנשימה. אבל רעיון הוא שברגע שמקילים קצת על הלחץ של בית החזה, אז יותר קל לנשום. יכול להיות, אבל אני מניחה שצריך עוד לחקור בתחום הזה. המחקר הכי גדול שנעשה עד היום בנושא טיפולי אלכסנדר, טכניקת אלכסנדר, זה מ-2008. הוא התפרסם בבריטיש מדיקל ג'רנל.
בריטיש מדיקל ג'רנל. מדיקל ג'רנל.
ושם באמת השתתפו הרבה מאוד אנשים, הרבה אנשים יחסית, 580 פציינטים עם כאבי גב תחתון. טיפלו בהם ב-64 מרפאות ברחבי אנגליה, כדי שלא איזשהו אפקט של רק במרפאה הזאת דברים עובדים או לא עובדים. וזה המחקר די נאה, מן הסתם אי אפשר לעשות באמת דאבל בליינד סטאדיז בכאלה דברים, כי אתה לא יכול שלא לדעת שאתה עושה את הטיפול אלכסנדר, או שאתה לומד את טכניקת אלכסנדר.
זה על הפציינט, דאבל בליינדד.
דאבל בליינד אפשר, גם סינגל בליינד אי אפשר כל כך, כי אתה צריך ללמוד דברים, אתה לומד.
את בתור, נו, בתור זה שנותן את התרפיה, אבל מי שמקבל יכול לחשוב שהוא מקבל אלכסנדר, אבל כמו נגיד עם הקופיור, במקום ללחוץ במקומות הנכונות, או להגיד דברים שהם ככה, להגיד אותם אחרת שהם לא כמו השיטה.
יכול להיות, אז זהו, אני לא חושבת שנתנו משהו שהוא כמו אלכסנדר, אבל אומר לך לעשות דברים לא נכונים, אלא שוב.
זה ברור שבא, כי זה דורש השקעה.
זה דורש השקעה, וזה יכול לפגוע, אני מניחה, זה יכול גם לעשות נזק.
תאמץ עכשיו ממש את השכמות ותשב כפוף.
תראו, כל הדברים האלה, סליחה, כל הדברים האלה בנויים על אינטואיציה, ואפשר למצוא אינטואיציות אחרות שהן יכולים לראות הגיוניות באותה מידה.
אז כמו בניסוי הקודם, פשוט עשו להם אותו מספר טיפולי מסאז' בשביל לבדוק.
אבל מסאז' זה לא תרפיה דומה.
זה לא אותו דבר, נכון. אבל זה הכי קרוב, אני מניחה שהצליחו למצוא.
הייתי נותן לו לעשות פיזיותרפיה. קיצור, אנשים, אתם באים לעשות מחקר, תתייעצו איתי קודם. זה כמה שאני אומר.
אני אכתוב להם. אתה רוצה?
ניסו לכתוב לך, ואתה ביהו מייל.
זה קרה מספר פעמים בעבר.
שהוא היה ביהו מייל?
שניסו לכתוב לו כאן.
יש עוד דברים שאמרתם לגבי הניסוי של האקספרור, לפני שידעתם שזה שטויות, שלא שמתי בתוכנית.
אמר בכל מטרה וזה.
So, shut the fuck up.
בקיצור, המחקר הזה דווקא הראה תוצאות לא רעות בכלל. הוא בדק עיסוי, הוא בדק 6 טיפולים, הוא בדק 24 טיפולים. ה-24 טיפולים הוא הכי הרבה שיפור, אבל מה שהיה מעניין זה ש6 טיפולים בנוסף לפעילות גופנית תדירה, הראו שיפור כמעט שווה ערך ל-24 טיפולי אלכסנדר. ומבחינת עוד משהו שהכניסו למחקר הזה, זה בעצם ההשוואה של המחיר. זאת אומרת, זה לא רק אפקטיב, אבל גם קוסט אפקטיב. ו-24 טיפולים זה מן הסתם משמעותית יקר יותר מ-6 טיפולים, כי כל טיפול כזה זה בכיף, זה 100 ומשהו שקל. אני לא יודעת איך זה בבריטניה.
נשלח אותך כחוקרת של ספק סביר לברר את הנושא.
אם אין ברירה, אז אין ברירה, אני מניחה. אז זהו, אז בקיצור, טכניקת אלכסנדר נשמעת באופן אינטואיטיבי, אני חושבת, הגיונית. מעט המחקרים שיש בסך הכל תומכים יחסית, אבל כמו הרבה טיפולים אלטרנטיביים, די קשה למצוא מחקרים כמו שצריך, והרבה מהם.
מאוד אנקדוטלי, מאוד אינטואיטיבי, ומאוד יכול מאוד להיות בולשיט, ולאו דווקא מציע משהו יותר טוב מפיזיותרפיסט מוצלח.
זה נשמע מאוד רידנדנט במקום מסוים, לא יודע.
כן, גם כל הגישה של המטפלים ואנשים שמובילים את הידע בנושא הזה, היא הייתי רוצה להיות פתה מדי כרגלי, אבל אני מתקשה עכשיו מילה אחרת, מסריחה מפסדו מדע וניו אייג'יות ברמה הכי נמוכה. הנכונות להתעסק עם well-being, להבדיל מתופעות או בעיות ספציפיות, למשל, שגם עושה את כל העניין בעייתי בצורה בעייתי לנושא מחקרי, מתחילה, אם בן אדם בחוץ רוצה לבדוק אם הדבר עובד או לא עובד, אז הוא צריך להתייחס לטענות של זה גורם להם להרגיש יותר טוב. ושזה קשה לבדוק באופן כללי, ובטח שבטח בצורה ברורה. עכשיו לגבי ילדים באופן ספציפי, זה מה שקורה עם האינטואיציות האלה. ילדים זזים באופן טבעי, בצורה כל כך מוצלחת. Are you shitting me? זה, לוקח זמן לרפלקסים ולהבנה של איך הפיזיקה עובדת בעולם באופן אינטואיטיבי. אף אחד לא נכנס עם הראש בקיר כמו ילד, זה לא יאומן. They're clumsy as fuck, הם לא מודעים, הם נופלים בלי לשים את הידיים קדימה. הם צריכים עוד ללמוד. ילדים זה לא דוגמה לכמעט שום דבר. מספיק עם הרומנטיזציה הזאת.
האמת היא תכלס, כאילו צעדים נוקשים, תנועות מגושמות.
גם הרבה פעמים אתה יכול לראות ילד כשהוא מתחיל ללכת, שהוא הולך מאוד דומה לאחד ההורים. שבאמת, ואחד ההורים יש לו מין הליכה כזאת של נגיד גרירת רגליים, והילד הולך מאוד דומה לו בגיל, לא יודעת, 4-5. אז זה לא אומר שהם, אני גם, כאילו, נראה לי בולשיט, הקטע הזה שילדים פשוט יודעים. הם יודעים הרבה דברים, אבל אולי לא את זה.
אני מסכימה, הרבה מאוד מהטענות ספציפית בנוגע לילדים, גם הרבה מאוד, בעיקר באתרים ישראלים של מטפלים גלשתי, וכולם מכניסים כל מיני טבעיות ולקשר בין המוח לגוף, לנפש, לאדם ככלל, וזה הכל דברים שהם רלוונטיים לשיטה, אבל אם רק לא הייתם מנסחים אותם ככה, אז זה הרבה יותר קל להתחבר לזה בצורת תרפיה נורמלית. אני מניחה שההכנסה של הדיבור על ילדים בתור הדבר הכי מושלם, זה שוב הכשל הטבעי הזה של כך היינו שנולדנו והעולם רק קרס אותנו. כן.
ירון, אז לא תהיה מטפל בשיטת אלכסנדר.
כן, נראה לי לטובת כל לטובת כל המעורבים בעניין, נראה לי שעדיף שאני לא... בכל אופן, עכשיו הגענו לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מבקשים ממאזינים שלנו להזין לתוכניות, ובמקומות שבהם יש להם מה להרחיב על מה שאמרנו, או לתקן טעויות שלנו, או להציע רעיונות לנושאים חדשים, אנא עשו זאת באתר שלנו ב-www.sfeksavir.co.il, או באמצעות תופס צרו קשר, או באמצעות התגובות. אנחנו רוצים מאוד להודות לכל האנשים ששולחים לנו רעיונות לפינות ואייטמים. לוקח לנו זמן להגיע אליהם, אבל אנחנו מגיעים אליהם לאט לאט. ספציפית, בנוגע לשבוע שעבר, אז הדבר אולי הכי מרכזי, הוא האייטם שעשינו על ידיעת הקונספירציה באתר אמת אחרת, ממש ביקור מעורך אמת אחרת, ניב, באתר שלנו.
מנהל פרויקט.
מנהל פרויקט, סליחה, מנהל פרויקט אמת אחרת, שניב, שביקר גם באתר, ובלי קשר, נגיד את זה ככה למערכת, בלי קשר למערכת קבלת ההחלטות שלו, לידיעות, לשאר הידיעות באתר אמת אחרת, או לדעותיו, שאולי אני אישית, ואני מניח שהרבה מאיתנו לא מסכימים איתם, אני רק רוצה לציין שהוא הביע מופת של תרבות דיון באתר שלנו, ואפילו עשה את מה שאנחנו מבקשים מהמאזינים שלנו לעשות, והצליח להפריד בין סגנון ההתבטאות שלנו לבין הטענות העובדתיות שלנו. ציינו את זה גם בתגובות שלנו אליו, אבל עדיין רוצה לציין את זה שוב בתור...
כן, אני מסכים.
אחלה של דבר, כל הכבוד. אז אנא עשו זאת, אם יש לכם דברים להוסיף על מה ששמעתם בתוכנית הזאת או תוכניות אחרות או לתקן אותנו, עשו כל זאת ועוד באתר שלנו ב-www.sfeksavir.co.il, ואנא השאירו לנו ביקורות והמלצות באייטיונס ובאייקאסט, ותודה רבה והמשיכו להאזין.
אתה יודע מה יהיה ממש מעולה?
לא.
אם המאזינים יוכלו למצוא טעויות שעוד לא עשינו ולהגיד לנו לפי שאנחנו עושים אותם, זה יהיה ממש מעולה.
אוקיי, ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מוצא ידיעות או חדשות המדעיות ומנסה לאתגר את שאר החברים. הפעם אנחנו בהרכב מלא חוץ משני, אבל הפעם זה יהיה אני, ולכבוד הסרט עלייתו של כוכב הקופים שראיתי, אז הפעם זה מה קופי אדם באמת יכולים לעשות. אנחנו איפשהו נגענו סביב הנושא הזה כמה פרקים שלנו, ויש לי שלושה אייטמים על יכולות שקיימות או לא קיימות בקופי אדם, ושתיים אמת, אחת היא שקר, אתם צריכים לגלות מה הוא מי.
מה זה קוף אדם?
large primate או ape, כלומר לצורך העניין בונובוז, צ'ימפס, גורילות, אורנגוטנגים, כן, אלה שהולכים על הנקלס שלהם.
כל ה-high-end.
כן, כן, ה-high. אלה שאינם מונקיז, בדיוק. Non-avian dinosaurs.
The good monkeys.
כן, the good monkeys.
My kind of monkeys.
כן.
Fuckable monkeys.
Fuckable monkeys. אוקיי, שלושה אייטמים, שניים אמת, אחד שקר. אז האייטם הראשון, בהמשך לדיון שהתפתח פה, אחד הדברים שקופי אדם יודעים לעשות זה להיות זונות. בטבע, לא בשבי, קופות, כן, קופות, קופים, פיתחו התנהגות של זנות כלומר, הם מציעים שירותים מיניים בתמורה למשאבים. אוקיי? ממש תשלום, שאגיד.
What, like a banana?
לא. גם. נניח. אוכל או אמצעים פיזיים.
When?
מה זאת אומרת?
כאילו, איך זה קורה באינטראקציה? זה, קודם הם נותנים את התשלום ואז יש את המשכב?
אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל שנייה, אני כן אגיד, זאת התנהגות שהיא בבירור חד משמעית. אין דרך אחרת לפרש אותה, מאשר מעבר של טובין, שבו אחד הטובין זה סקס. אוקיי. אז זה אחד. שתיים, שימפנזים בטבע יוצרים חניתות ומשתמשים בהם לצייד, מה שהופך את זה למקרה המתועד הראשון, חוץ מבני אדם, של חיה שיוצרת ומשתמשת בכלי נשק. לצייד, לא לאימותים פנימיים בין חברי הקבוצה. שלוש, קופי אדם יודעים לשאול שאלות בנוגע לסיבה למצב הרוח של המטפל שלהם. כלומר, יש הרבה קופי אדם שלומדים שפת סימנים והם הרבה שנים עם המטפל שלהם, יודעים לזהות מתי הוא מרגיש רע והם שואלים אותו למה. ערן?
טריקי, ירון, זה טריקי. נתת בפנינו חידה טריקית. אני משתהה בכוונה, כי אני לא יודע מה להגיד. אני צריך לנחש, אני אנחש ששתיים הוא השקר. כלי נשק נשמע לי קצת יותר מדי. ברור, משתמשים בכלים רגילים, יש ציפורים שמשתמשות בכלים, אבל בטח עורבים, נכון? בטח עורבים הם משתמשים בכלים.
אתה הולך לשים את עורבים על פני הקופים עכשיו.
לא, 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 לא. בוא נשים את עורבים בצד, בוא נחזור לקופים. אבל אני לא חושב שהם משתמשים בכלי נשק לצייד. אני מוכן לקבל את הזנות, כי אני יודע שיש יחסים חברתיים מורכבים להפליא בין קופים, קופי אדם. ואני מוכן לקבל את האחרון בגלל שאני יודע שיש להם חשיבה אבסטרקטית מסוימת כזאת או אחרת, אני לא יודע מה הגבולות שלה, אבל כל הזמן כשמראים סרטונים שחוקר וקוף אדם שלמד שפת סימנים, כמעט תמיד החוקר שואל אותו, מה אתה מרגיש עכשיו? מה אתה חושב עכשיו? והוא עושה, אני עצוב, וכל הדברים כאלה. אני בוקר לכבוד 20 שנה, כל הדברים כאלה. אני לא רואה למה שזה לא יהיה גם ההפך, במיוחד כשכל הזמן רק שואלים אותם. זה נשמע לי סביר.
אוקיי, אביב?
אני בסדר עם זנות של קופים. לא באופן אתי, אבל נכון ש-you do what you have to do בג'ונגל. לגבי לשאול שאלות בנוגע למצב רוח, אני יודעת שיצא לאחרונה סרט תעודי שנקרא פרויקט נים, על השימפנז... בן או בת, לא זוכרת, שבמשך הרבה מאוד שנים לימדו אותו את כל שפת הסימנים, וזה נראה כאילו הוא ממש מתקשר ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואז גם אצלו וגם אצל הרבה שימפנזים אחרים, הבינו שמדובר באפקט מתוחכם במיוחד של הנס החכם, של הם לא באמת מתקשרים ברמה שאנחנו חושבים שהם מתקשרים, אלא זה הרבה אינטרפטציה של החוקרים שמאוד מאוד רוצים שהם יתקשרו ככה. כל הזמן חזרו על אותו משפט אחד הכי ארוך והכי מתוחכם שהוא אמר, שזה היה כמו משהו כמו נים רוצה תפוז, תפוז, עכשיו תן נים תפוז, תפוז אני רוצה. שאני לא יודעת אם זה רק בגלל שהוא היה הכי ארוך או בגלל שהוא היה הכי מתוחכם. לכן אני אגיד שלשאול שאלות בנוגע למצב הרוח של מטפל זה קצת over the top לדעתי. אולי החוקרים דמיינו שזה מה שקורה, אבל זה לא באמת מה שקרה. אבל בעיקר אני חושבת שזה ממש ממש מגניב עם הסצנה שהקופים זורקים חניתות בניו יורק, היא מבוססת על המציאות, כי זה הקטע שהכי לא קיבלתי בסרט, זה יכול להיות ממש נחמד, אז אני אגיד ששלא עושה שקר.
אוקיי, ברק?
אוקיי, טוב. אז ככה, יש פה שתי בעיות. א', הכללה של קופי אדם, של כל הסוגי קופים. יש כאלה שהם יותר מוצלחים, יש כאלה שהם פחות מוצלחים. יש כאלה שהם סתם... פרשים.
שיהיה ברור, אני לא מתכוון שכל קופי האדם מציג את ההתנהגות הזאת.
כן, כן, כן. ברור לי שזה, כן. כן. והדבר השני, זה באמת, כפי שאביב מתארת, זה שהרבה פעמים המסקנות מהפרויקטים ארוכי השנים האלה הם פוקפקים, או ניתנים לספק סביר. לכן את האחרון, דווקא מהסיבה הזאת, לכן אני יכול לראות את השלישי, בהחלט יש. בטוח. בטוח יש מחקר כזה שאומר כזה, ובתוך תחומה הוא נחשב בסדר. זה תחום שהוא בכלל בעייתי. פסיכולוגיה התנהגותית אצל בעלי חיים, זה תחום בעייתי, יש לו בעיות בהגדרות, ובסמת הגבולות בעצם, הרבה פעמים אתה מגדל את היצור מגיל אפס, ואתה הופך אותו למה שאתה רוצה שהוא יהיה, או לפחות שיתנהג כמו שאתה רוצה שיתנהג, ואתה נותן לזה את הפרשנויות. אז בגלל זה יש שלוש, זה נכון. עכשיו, אחד ושתיים, הם שניהם בעייתים מאותה סיבה, שבאמת לא רק חשיבה אבסטרקטית, חשיבה קדימה, לעתיד. במקרה שתיים מדבר, להכין חניתות במחשבה להשתמש על זה בצייד, זה קצת קיצוני. יש עדויות שמשתמשים בכלים יותר פשוטים, אבל חניתות אני לא יודע. והראשון, כאילו, זה, בדיוק השאלה שלי פה, איך זה מתרחש? הזנות זה משהו מאוד מסודר. אם דופק ואז נזרקת בננה, זה לא אותו דבר כמו שמסכימים מראש. אוקיי, אם אתה תעשה עכשיו ככה, אתה תקבל את הבננה. טוב, זה הכי קשה לי עם זה, אז אני אומר שהראשון הוא שקר.
אני יודעת שהראשון הוא אמת. ראיתי את זה וקראתי איפשהו באיזשהו מקום.
בואי נזהר במילה אמת. בואי נגיד שיש מחקר שכתב את המסקנה הזאת.
יש סרט בביטורן ש...
יש התנהגות כזה שקופות הן ממש הופכות לזונות במלוא מובן המילה, תמורת כל מיני טובות הנאה. עכשיו, לגבי השני והשלישי, השני אני גם חושב... השני היה היחיד שציינת סוג מסוים של קופים, נכון? אמרת שימפנזים.
נכון.
אם אני לא טועה. וזה מה שקצת נראה לי חשוד. ולכן אני אלך לשלוש הוא שקר.
שלוש זה עם השאלות.
כן, זה נראה לי גם כזה, שוב, בהחלט אפשר לפרש את זה ככה, ויכול להיות שהוא זה, אבל אני חושבת דווקא שיש כן התנהגות שבתוכם לבין עצמם הם מזהים אם מישהו עצוב, או מישהו לא מרגיש כל כך טוב, והם יודעים אפילו... להיות נחמדים אליו, או לתת לו איזשהו take care כזה או אחר, אז אולי גם למטפל שלהם. אני אלך על שניים שקר בעצם.
שתיים שקר, כלומר אין חניתות. אז ככה, בתור דרשון, כן, קופי אדם, יש שם התנהגויות מדהימות, והרבה מהמודלים המאוד מפותחים שיש בחברה האנושית, אז בצורה מאוד אנמית קיימים אצלם. אז באמת בואו נתחיל מקופות זונות. זה אחד המודלים שהוא כן נצפה בחברות של קופים בטבע אפילו. ואומנם אין סיכום מילולי מלכתחילה מה יהיה, אבל מה שליאורה אמרה זה נכון, זה נוהג, כלומר, יש קופות שזה הדרך שלהם למצב את המצב בחברה, הם בוודאות הולכים עם אנשים שהם לא בני הזוג שלהם, הם קופים, ורק אם הם ממשיכים לתת להם את האמצעים הפיזיים, הם נותנות להם להמשיך לשכב איתם. ומי שנותן את האמצעים הפיזיים יכול לשכב איתם פי שתיים יותר משאר הקופים בקבוצה.
למה זנות אז?
כי בתמורה לאמצעים פיזיים, היא נותנת לו לשכב איתה.
היא נותנת מין תמורת כל מיני טובות הנאה.
מעניין אותי איך הם הוכיחו את זה, אבל איך הם יראו את זה?
כי היא מאוד ייחודית בקבוצה, גם עד כמה שאני זוכרת, זה לא התנהגות של כל הנקבות בקבוצה. זה אחת או שתיים מהנקבות שזה התנהגות מאוד ספציפית אליהן.
Maybe they're just horny and they get stuff.
לא, לא. אז כאילו הם עקבו אחרי ההתנהגות שלהם, לעומת איזה זכרים בקבוצה מביאים להם את האמצעים, לעומת איזה לא. זה לא הזכרים הכי טובים
Maybe
בקבוצה.
Maybe she prefers to fuck people who have stuff.
אבל זה לא who have stuff, זה who give her stuff. ולאורך החיים, אחרי שהתהליך הזה כבר בוסס...
אתה לא היית מעדיף לשכב מישהו שנחמד עליך?
You're just בכל אופן זה התגלה כבר בכמה מינים של קופים.
יש רק ספקן אמיתי אחד בתוכנית הזאת
כמובן. אז יש כמה מינים של קופים שבהם זה נצפה, והדבר שאותי עניין, אני ידעתי, קראתי על מחקרים שזה קרה בשבי, שלימדו את המודלים כלכליים וגילו שהתפתחה זנות, אבל לא, גם בטבע זה קורה בלי שמלמדים אותם שום דבר. אז יש קופים זונות. האייטם השני, שימפנזים וחניתות. אז אכן קופים שימפנזים מחדדים מקלות עץ ומשתמשים בהם לצייד. הם המין היחיד, כן כן, הם ממש זורקים אותם לאורך, זה הדרך שהם, במקום סתם לזרוק אבנים או משהו כזה, הם עושים את זה. זאת גם התנהגות שנצפתה in the wild, לא בשבי. יש, אני אישית ראיתי שני מחקרים על זה, אבל אני מניח שיש עוד יותר. מאוד מאוד מגניב.
מה הם צדים?
אני לא שמתי לב. לא יודע.
אוקיי, שמי שימצא הגדרה מילולית של חמית.
אוקיי,
ברק לא
מבין.
לעומת זאת, וזה גם משהו מעניין, לשאול שאלה בנוגע למצב הרוח שהמטפל, זה מעניין, כי כן, קופים מודעים לעובדה, או נראה שקופים מודעים לעובדה, שיש לחברים אחרים בקבוצה שהם רגשות, והם מגיבים בהתאם, הם מנחמים, הם יודעים להתקרב או להתרחק בהתאם, כמו כלבים לפעמים, שיודעים מהתנהגות סימפטומטית, אם מישהו צריך להם עזרה, אבל, וזה משהו מאוד מאוד מעניין, אף קוף לעולם, מעולם לא תועד כשהוא שואל שאלה. אכן, בכל הסרטונים החוקרים שואלים והם עונים, קופים לא יוזמים שאלות. גם כשהם יודעים לבנות משפטי שאלה, והם יודעים לענות על שאלות, הם לא שואלים שאלות. זה קטע ממש ביזרי ופריקי. יש המון תיאוריות לגבי למה זה, אם זה באמת רמה מסוימת שהאבסטרקטיות של אתה רוצה לדעת מידע, ואז אתה מנסח מה שיביא לך אותו, אבל לא יודעים. פשוט עובדתית, אף קוף מעולם לא שאל שאלה.
אני... בגלל שהם קופים, ירון. זה לא כל כך קשה, מה יש להם לדעת?
אבל אתה התפתחת מהם.
אז אכן, אביב אכן צדקה, זה מגניב, ובאופן כלי זה נחמד, מסתבר שיש בלי קשר לפיטה וכאלה, יש ארגוני בעלי חיים שמתמקדים אך ורק ב-higher primates, והם טוענים שלהם מגיעות זכויות, בגלל שעובדתית נראה שמסוגלים לחשבה מורכבת, לא יודע אם לדמיון, אבל באמת לקטע של צפיית העתיד והתכוננות אליו, וזה איכשהו סחר חליפין, היבטים של מיני כלכלה שהם יוצרים לעצמם, וזה נראה כמו חברה של תכאורה בני אנוש פרימיטיביים מהבחינה הזאת. בכל אופן, תודה רבה, להתראות, וכיף שכולכם פה.
היי, כן, באמת היה לך.
הרבה זמן לא היינו כולם, רק שני.
רק שני, לא.
שני, מגעגעים לך.
טוב, אז תודה רבה, להתראות.
תודה, לחיירות, להתראות, היה סבל.